שיעור מספר 111 בשער הביטוחין, חלק השני בפרק ד' וסיפור מיוחד במינו על הרב הצדיק רב יהודו ויינגורטן שהיורצייט חל השבוע בייז חשבן.
בעזרת השם יזבורך, שיעור 111 קוף יוד א' בתהילים קוף יוד א', זה הפרק הידוע, אוי דה השם בכל לבו וסוידי שורים ועידו. אוי כמה יש לנו להודות להשם. אומר רשי, מזמור זה הוסד באלף בייז, אוי אחד בראש הפסוק ואחד באמצע אויסוב. בכל פסוק יש שתי אותיות, בהתחלה ובאמצע. וכן כולם מאלף עד תוף, וכן במזמור השני של קוף יוד בייז, אשרי שורי את השם. אבל ממשיך רשי, הפרק הראשון, קוף יוד א', מדבר בשבוחוי של הקדוש ברוך הוא. כל פוסוק ופוסוק משבח לפי א' בייז, שבוחים על השם יזבורך. והשני מספר בשבוחוי של צדיק, יהודי ירי שוביים, אשרי שורי את השם. אז קוף יוד בייז מדבר שמשבחים יהודים צדיקים, אז דוד המלך משבח יהודי צדיק. בהזדמנות זו, אולי אם באמת נתחיל את השנה, השיעור קוף יוד א', על סיפור של איש צדיק, שלא ידוע בשנים האחרונות, זכות גדולה תהי לקו השגוח הפרטיס, לפרסם את הרב הקודש רב יהודו ויינגורטן, לכבוד היורצייט שחל השבוע בית חשבן, שיהיה יום חמישי ערב שבת קודש נויח, שהוא קבור בהר הזיסים ליד האדמו"ר משמרי אמונים והתולדסר ממש מרגליהם. יש שם שני קברים, על אחד כתוב רב יהודה בן רב אברהם ויינגורטן שנפטר בית חשבן תוך שין למד דלד, ולידו רעייתו הצדקנית והצנועה מינדל בת פינחס אלימלך, נכדת תור חמישי מבעל נויאם אלימלך מלז'נסק, והיא נפטרה אחרי 16 חודשים, היי עודר תוך שין למד היי, קבורים בהר הזיתים, זוג שהגיעו מהונגריה, עברו את המלחמה, ולפני המלחמה, מלחמת העולם השנייה, היו להם 18 ילדים, והם חיו ביחד 75 שנים, ושמענו דברים בהשגוח הפרוטיס. עכשיו לא מזמן נפטר בירושלים הרב הצדיק מרדכי אהרן שיינברגר, יהודי צדיק בבתי הונגרין מעל גיל 90, ישבנו בבית הכנסת בבתי הונגרין, זה נקרא הונגרי ששול, ודיברו שם על צדיקים מהדורות הקודמים, שהשכונה, בתי הונגרים ומאה שערים זכו. ישב שם יהודי מבוגר, רב מרדכי רוטמן, והוא סיפר כמה סיפורים על צדיקים. יצאנו בחוץ, הוא מראה לי, כאן בחצר ממול, היה גר פעם צדיק וקדוש, רב יהודה ויינגורטן, שהוא זכה להיות אצלו. אחרי ששמענו כמה סיפורים מרתקים עליו, ביררנו ודיברנו באמריקה עם הנכד שלו, רב שמעון מנשה ויינגורטן, בוויליאמסבורג, יהודי בן 63, ודיברנו איתו מעל שעה, והוא סיפר קצת על הסבא שלו, הצדיק, כמה שיש סיפורים עליו ממי המלחמה בהונגרין, או עוד לפני המלחמה, אחר כך כאן בירושלים, סיפורים מיוחדים מאוד. ומדובר בזוג כזה, שהם השקיעו המון כוחות באמונה וביטחון, אז יהיה זכות בשביל קו השדוח הפרוטיס, לפרסם יהודי שכל כך הרבה למד את החוי וסלבובויס. אמרו עליו שהוא למד מאות פעמים את החוי וסלבובויס ואת ספר מנוירה סמויו, יחד עם אשתו הרבנית, ובפרט בשער הביטוחן התחזקו מאוד, וכסדר יהודים שבאו להתחזק אצלו, אז הם פרסמו ואמרו שמי שמתחזק בביטוח השם יתברך נותן להם כוח לפעול ישועות אפילו שלא בדרך הטבע. ויש באמת הרבה סיפורים ששמענו. דיברנו עם הנכד שיספר לנו קצת, אז הוא אמר שהוא זכה לראות רק את הסבא אחרי הפטירה, הפירוש. אז הוא מספר כך, לפני 47 שנים, אבא שלו, של רב שמעון מנשה, קראו לו רב ליפה ויינגרטן, הוא נכנס לרבי שלו, האדמו"ר מסאטמר, הרב הקודש רבי יואל, עם קוויטל, והוא כתב שם שהוא ראה את האבא שלו, רב יהודה, כבר 3 פעמים בחלום, שהוא קורא לו. רב ליפה התקשר כאן בירושלים, נשאר לו אח אחד, רב יצחוק, שהוא עוד היה גר כאן מלפני המלחמה, הוא היה היחידי שהגיע כאן ארצה והתחתן בעיר עתיקה, היה חתן אצל אחד הרבנים, רב פישל דיין, הרב רב פישל ברנשטיין, אז הוא עוד לפני המלחמה היה גר כאן, והוא נשאר כאן, ואחרי המלחמה, ההורים הגיעו כאן בבתי מגרים, ורבי צחוק היה גר כאן איתם. אז רב ליפה מתקשר, ודיבר עם אח שלו רבי צחוק, מה קורה עם אבא? אמר לו רבי צחוק שאבא חלש מאוד, הוא ביקש אותו שיזכיר אצל אבא, את האבא אצל הסתמי רבי. הרבי קורא את הקוויטל ואומר, כשאבא קורא, באים. תיקח איתך גם את הבן שלך, הבחור בן ה-16, שמעון מנשה, שאולי עוד יזכה לראות את הסבא, הצורה הקדושה של הסבא רב יהודה, פעם ראשונה. נו, כשהרב אומר לנסוע, מיד נוסעים, הגיע לשערי צדק, כי הוא הגיע כאן בירושלים, הוא שמע שהאבא כבר בבית חולים, הגיע לשערי צדק, רב ליפה, הבן של רב יהודה, רואה שכבר אומרים בור דיין אמס, הוא הגיע לציאת הנשמה. היה מוצוי ראש חודש חשבן, טוב של למדלת, 46 שנה, יותר מדויק. והגיע לציאת הנשמה, זה היה בדיוק ברבינותם, ב-6:10, מוצוי ראש חודש חשבן. הוא לא שאל את אף אחד, מכיוון שהרבא אמר שאולי עוד, הבן שלו, הבחור, עוד יזכה לראות את האבא, אז הוא גילה את התלית מעל פני האבא, ואמר לבן שלו, תראה, הנה הסבא שלך, זכית לראות את הצורה הקדושה. כאן בירושלים עושים מיד הלוויה, תוך כמה שעות הייתה הלוויה מבית המדרש, תולדות אהרון, בסוף מאה שערים, שם הספידו אותו רבנים גדולים, ובתוכם כמובן המספיד הראשי, הרבה מתולדסן, הרב הרב יצחוק, הכהן כהון, הספיד אותו הספד מיוחד מיוחד במינו. כמו שמספידים אחד מהצדיקים הגדולים והקדושים, באמצע לוויה מגיע איש שאינו מוכר, אף אחד לא מכיר אותו, והוא מבקש להספיד את המנוח. שאל אותו רב ליפה, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה עכשיו להספיד את האבא שלכם. אומר רב ליפה, טוב, אני כאן אורח שהגעתי עכשיו מאמריקה, אח שלי רבי צחוק, הוא מטפל בזה. הוא דיבר עם אח שלו, אומר רבי צחוק, תשמע, יש כאן כמה הספדים, וזה עכשיו כבר מאוחר בלילה, קשה מאוד לעכב כאן את הציבור אחרי כמה הספדים, אבל בכל זאת, סתם בטח יש לך משהו לספר, משהו מעניין, אז אני מבקש ממך, שאחרי הלוויה, תבוא לבית האבלים בבתי הונגרים, לספר מה שאתה רוצה להספיד. הרי בירושלים נוהגים שיוצא חלציו של נפטר לא מלווים אחרי הלוויה, לא ילדים ולא נכדים, זה לטובת הנפטר. אז אנחנו הולכים הביתה, כשתגמור, עד איפה שתלך, תבוא אצלנו בבית בבקשה, לספר. בסדר, אחר כך הוא הגיע, ונפרס הביתה, ושואל, ליפה, האם אתה מכיר אותי? ליפה אומר, לא, אתה לא מכיר אותי. אתה זוכר את הסיפור של התנור? זה אתה מהתנור, בטח אני זוכר, עכשיו נזכרתי. ספר עכשיו לכולם, ספר מה שיש לך. מספר היהודי הלא מוכר שהגיע ללוויה שרצה להספיד. כך הוא מספר, לפני 8 שנים הגעתי לבית משפחת ויינגרטן, כאן במקום הזה בבתי הונגרין, והוא פגש את הבן ליפה, שהגיע לעתים קרובות מאמריקה לבקר את ההורים, ואומר כך, אתה הבן של רבי יהודה ויינגרטן? שמעתי שכבר הרבה אנשים קיבלו ישועה מאבא שלך, אפילו משהו שזה מעל הטבע, כל מיני רפואות, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אנשים נשאו בילדים, אף על פי שהרופאים אמרו נואש, שידוחים לכל מיני מבוגרים, בפרנסה, כל כך הרבה כבר היה להם ישועות, אני מבקש ממך, תבקש מאבא שלך שיתפלל עבורי לישועה, שיהיה לי ילדים. אני כבר הרבה שנים אחרי החתונה, הייתי כבר כאן, פעם ועוד פעם, ביקשתי מאבא, אבל הוא אמר, השם יעזור. השם עזר, בטח הוא עזר, בכל רגע ורגע הוא עזר, מלך אויזר ומשיע ומוגן. אבל תעשה משהו בשבילי שאבא יבטיח לי שאני אבא. אומר לו רב, ליפה, אני לא יכול להגיד לאבא מה לעשות. זה לא מקובל אצלנו להגיד לאבא קדוש, תעשה ככה, תבטיח, זה לא עובד ככה. אבל בכל זאת צריכים לעזור, יש לי עצה. האבא שלי עושה בכל ערב שבת חלות לכבוד שבת קודש. יש לו תנור ישן נושן, שזה נאפה על גבי גחלים, היא כבר חצי שבור, חצי מקולטל, ויש לו עניין, כוונות מיוחדות, כשהוא עושה את החלות, לפעמים זה נשרף, כמעט אי אפשר לאכול את זה. בסדר, שמע בקולי, תקנה תנור חדש הכי טוב שמתאים לבית. תבוא, תעבור כאן, תכנס אצל אבא, תגיד לו שאתה רוצה להשאיר את זה כאן, ותן לו רשות להשתמש בו, ל5 שבועות, שהוא יתרגל לזה וישתמש בו, אבל קח מכאן את התנור הישן השבור ומקולקל, קח את זה בכוח, תשאיר לו את זה כאן, אחרי שהוא ישתמש עם התנור, 5 שבועות, אז בעזרת השם תבוא, תבקש את זה חזרה, ואולי בעזרת השם, השם יעזור שנפעל ישועה בשלך. וכך היה, האיש שמח מאוד, שהבן נותן לו עצה, הביא תנור חדש, משובח, והוא תיקן לו חוט חשמל, כי אז בבית עוד לא היה כל כך מסודר, החשמל עם כוח כזה על תנור, הוא סידר לו את החוט החשמלי, והוא נכנס הביתה ואומר, הרב איינגרטן, רב יהודה, יש לי תנור חדש, אני עכשיו לא הולך הביתה, אני לא יכול לקחת את זה עכשיו איתי, קניתי את זה כאן לא רחוק, אני לא צריך את זה עכשיו. אתה יכול לעשות איתי חסד? אני רוצה להשאיר את זה כאן לאיזו תקופה. ואם אתה רוצה, אתה יכול להשתמש בו בינתיים. הרב איינגרטן מסתכל על התנור, מה זה, איך משתמשים בזה? בסדר, אני מסדר לך כאן את החשמל, והוא מראה לו, זה הכפתור שמדליק, וזה מעלות של החום, כאן שם את החלות, ותוכל ליהנות מזה. ובינתיים הולך לתנור הישן, הוא מפרק את זה, ואבא שואל אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, בסדר, אני לוקח את זה, ואתה תשתמש בינתיים בזה. שבר את התנור הישן שהיה בנוי שם, ומוציא את זה החוצה, והולך לו, אומר בהצלחה. וזה היה בדיוק בערב שבת, כשכבר הכין את הבצק לאפיית החלות. הרב איינגרטן רב יהודה התחיל להשתמש עם התנור, איזה חלות, מכובד ומפואר ומשובח, וכובד שבת קודש. עוד שבוע ועוד שבוע, התרגל, יש לו חלות מכובדות, 5 שבועות, הוא נהנה מאוד מזה. מגיע אחר כך, עוד שבוע, והוא בא בדיוק, הוא אמר לו, כמו שהבן אמר לו, כשהוא מכין את הבצק, כשכבר צריך להכין את זה לאפות, אז תגיע. ואז הוא הגיע, האיש הזה, והוא אומר, שלום, באתי לקחת את הפיקדון. מה זה פיקדון? מה? לקחת לי את התנור הישן. התנור הישן איננו, עכשיו אתה לוקח גם את החדש. מה אני עושה כאן? תראה, כבר הכנתי בצק, צריכים לאפות חלות. היה כל כך טוב השבועות האלו. אומר היהודי, בסדר, מה לעשות? השארת את זה כאן פיקדון, אני רוצה את זה חזרה. והרב איינגרטן אומר לו, אז מה אני עושה עכשיו? או נו אני בו. כאלו חלות טובות זה היה. והוא אומר, אני צריך עכשיו את התנור חזרה. ולא כל כך נעים. פתאום אומר היהודי לרבי יוסף איינגרטן, הרב, אני מוכן להשאיר לכם כאן את התנור בתנאי אחד, שתבטיחו לי בן זכר. רבי יהודה אומר, אני אתפלל עבורך, בסדר. הוא מתעקש, התפללתם כבר עד היום, ואמרת לי שתתפלל. הפעם אני אומר מפורש, מפוי ראש יויצה מפי כהן גודל, אם תבטיחו לי בן זכר, אני משאיר לכם את התנור למתנה. ואם לא, אני לוקח עכשיו את התנור והולך. וואה, איזה בקשה. רבי יהודה מסתכל על הבצק והתנור, חושב וחושב, מה עושים כאן? עד שאין לו ברירה, ואומר לו, טוב, נראה מה שאפשר לעשות. לרב איינגרטן ועוד כמה שכנים, היה להם קומה לרדת בתוך הבית, כזה בונקר שאפשר להשתמש עם עוד חדר למטה. פתאום הוא מסתכל עליו, והוא רואה שהרב יהודה לובש בגד של אור, שזה לא כל כך נוח, שזה דוקר, שהבגד הזה היה לובש אותו מיוחד בתיקון חצות בלילה, כשהיה עורך את התיקון בבחיות נוראות, הוא מציץ מן החרקים, והוא מסתכל מה שהוא עושה שם למטה, פתאום הוא רואה שהרב איינגרטן מוציא קופסה שלמה עם נרות, הוא מתחיל להדליק שם נרות, ובכל נר הוא מזכיר שם של צדיק, עוד שמות ועוד צדיקים. בחיים שלי לא שמעתי כאילו שמות של צדיקים, כל כך הרבה נרות הוא הדליק, והתחיל להתפלל, ואני מסתכל ומתבונן, קיבלתי חרדה, הייתי ממש מזועזע מה שראיתי שם, באיזה התלהבות ודביקות, הוא הולך מכאן לכאן ומתפלל, מרים את הידיים ואת העיניים כלפי מעלה, הוא אומר משהו, לא שמעתי מה שהוא אומר, ממש בכזה התלהבות, עוד ועוד ועוד, ומדליק עוד נר ועוד שם של צדיק, לוקח זמן, פתאום הרב יהודה ויינגרטן נעצר ואומר, יהודי, שמע, בן זכר, אני לא יכול להבטיח לך. אם אתה מסכים בת, אפשר לעשות כאן עסקה. ואם אתה מתעקש על בן זכר דווקא, קח לך התנור ותלך הביתה לחיים ולשלום. התרגשתי מאוד, כך מספר הבן, האיש הזה לאבלים. הייתי כל כך מרוגש. פעם ראשון בחיי שמישהו אומר לי שיהיה לי איזה ילד שאני אהיה אבא וצדיק קדוש כזה, מיד אמרתי, בסדר, בסדר, אני מסכים לבת. פרצתי בבכי ואמרתי לו בהתרגשות, אבל הרב שידע, הרופאים המומחים הכי גדולים אמרו לי כשיצמחו לי שערות על כף הידיים, אז יהיו לי ילדים. והרב איינגרטן צועק מול הנרות שדולק שמה, הרופאים אומרים לא. ויודל ויינגרטן אומר כן, ונראה מי יהיה צודק. אבל יש כאן שני תנאים. תנאי אחד, אתה צריך לנסוע לעיר הקודש צפת ולטבול במקווה של הארי הקדוש. דבר שני, צריכים לכתוב את התנאי השני, שיהיה כתוב וברור, קח עת ודף ותכתוב. האיש אמר לרבי יהודה ויינגרטן, אני לא יודע מה לכתוב בדיוק, אולי לי כאן טעות, שהרב יכתוב, ואני אכתום. היה מפחד אם איזה טעות במשהו, באיזה מילה, ואז התנאי לא יתקיים. בסדר גמור, הרב יהודה ויינגרטן מתחיל לכתוב. אני החותם מטה, הוא מתכוון על האיש הזה שרוצה ילדים, מתחייב להשאיר כאן התנור, בעזרת השם יוולד לי בת, ואני מקבל על עצמי לא לספר לאף אחד בעולם כל זמן שרב יהודה ויינגרטן בחיים. ואם אספר אפילו לאיש אחד בלבד שהרב ויינגרטן מעורב כאן בסיפור של הבת, הדבר יעלה לי ביוקר והבת תהיה בסכנת חיים ממש, והיא לא תוכל לחיות עד סוף השנה. בפחד נורא חתמתי. אחר כך ראיתי שהוא מסתובב הלאה, ממשיך להתפלל. שמתי לב שהוא לא רואה, לקחתי הפתק החתום שהוא כתב את זה, ושמתי את זה בכיס. אחרי כמה דקות רבי יהודה רואה שהפתק איננו. הוא אמר לי כך, זה לא נפקא מינה. לא אכפת לאיפה הפתק יהיה מונח. לא אכפת שזה יהיה אצלך. אבל דע לך, התנאי שחתמת זה חי וקיים. באיזה שמחה יצאתי מהבית הזה. כמובן בהזדמנות הראשונה נסעתי לצפת כהוראת הצדיק. טבלתי תפילות במקווה של אריה הקדוש. ומאז לפני 8 שנים ועד עכשיו הנני שומר הבטחתי. ולעיני כולם, לעיני כל המשפחה, האבלים והמשפחה, הוא מוציא את הדף והוא מראה אותם לאבלים ושואל, אתם מכירים את כתב הזה? כולם זיהו את הכתב של האבא המנוח שעכשיו זה באמצע הלוויה שלו. הנה הבאתי כאן את ביתי היחידה בת 7 השנים. הוא מביא אותה מהצד. הוא מספר הנכד רב שמעון מנשה, הייתי בחור בן 16 וראיתי אותה יחד עם כולם, עם כל המשפחה. ילדה מתוקה ובריאה בת 7 שנים. מתוך התרגשות כולם התפרצו בבכי. וברכו אותם בכל הברכות אחרי שהתאפק 8 שנים וקיים את התנאי לא לספר אותם עד עכשיו. רק עכשיו כשהוא עולה למעלה מגלים את הסיפור הזה. איזה השגחה פרטית יש כאן. מתוך אמונה וביטחון היה אומר כל פעם הצדיק רב יהודה שאפשר לפעול כל הישועות. הוא היה יהודי שלא משאיר כסף אצלו בבית. הרב משה אריה פריינד והרב דושינסקי והרב דניאל פריש ועוד צדיקים היו נותנים לו לעתים קרובות הרבה כסף, ואף פעם זה לא היה נשאר אצלו, כל הכסף היה מחלק מיד לצדקה. הנכד שדיברנו איתו באמריקה, רב שמעון מנשה ויינגרטן, מספר שלפני 50 שנה, כשקיבל בבר מצווה שלו $3,000, אז $3,000 עוד היה מה לעשות עם זה לפני 50 שנה. אך, זה היה הרבה מאוד. האבא אומר לו, אחרי אבא מצווה, אומר לי, האבא שלי, רב ליפה, מה אתה חושב לעשות עם זה? אז הבן אומר, החתן, מה שאבא יגיד? אומר לו, אבא, אם אתה רוצה לשמוע בקולי, למען ההצלחה שלך בחיים שלך, אולי אתה רוצה לשלוח את הכסף לסבא הצדיק שלך, לאבא שלי בירושלים? אומר הנכד רב שמעון מנשה, יש לי הרבה דרך ארץ, היה לי דרך ארץ וכבוד לאבא שלי, אם האבא סובר כך להעביר את כל הכסף לסבא, הסכמתי. נו, האבא שלי רב ליפה, הוא אומר, הוא הודיע לאמא שהכסף בדרך והשליח ביום אחד יביא $3,000 מאבא מצווה. בסדר, מחכים. אחרי תקופה, רב ליפה מאמריקה הגיע לבקר את ההורים שלו, הוא התחיל לדבר עם האמא, בעניין הכסף, $3,000, מה קנו כאן, מה חידשו כאן בבית עם הכסף. האמא אומרת לו, לא קיבלתי אף דולר אחד. הוא הביא! מה, השליח הוא אדם נאמן, הוא אמר לי שהוא הביא כאן $3,000. האמא אומרת, לא קיבלתי. נשאל את האבא, אבא, קיבלת מאיזה שליח מאמריקה $3,000? כן, קיבלתי את זה. אבל מיד אחרי שקיבלתי את זה, אז איזה יהודי טוב בבית כנסת אמר לי שמגיע לו מזל טוב, ברוך השם, יש לו בן שהתארס, הוא חתם, והוא ביקש ברכה שאין לו שום דבר בבית, אין לו בקושי, בקושי ממש לחם לאכול ובגד ללבוש. איך הוא מתחיל עכשיו עם החתן לסדר לו את כל מה שצריך? אז מיד שמעתי את זה, אמרתי לו, תבוא אצלי לבית, יש לי עכשיו כסף לתת לך. האיש ההוא שמח, היה צדיק רב יהודה ויינגרטן מוציא את כל ה$3,000, קח לך בשמחה ובטוב לבב, תעשה שמחה, שהבן יתחתן בכבוד, ואפילו לא סיפר את זה לאשתו, היא לא ידעה בכלל שנכנס ויצא כסף. ומילא, אם מדברים מצדיק גדול וקדוש כזה, שהוא ניצל מהמוות בטוח, שממש היו אויסס ומויקסים ששמעתי עוד כמה סיפורים, עוד במלחמה ולפני המלחמה, שצדיקים אמרו עליו, הבן של רב חיים צנזר, רב שיילת שחויבר, אמר עליו שהעולם לא מבינים על רב יהודה ויינגרטן איזה צדיק הוא. יש עוד הרבה סיפורים, אז מי שיזכה לעשות משהו לטובת הנשמה השבוע ביום חמישי, בייס חשבר, או לא דווקא ביורצייט, או אם מישהו במילא יהיה בהר הזיתים, ובכלל הגשת זה מקום מאוד מוכר, צמוד ממש לאדמו"ר שם רעמוני מתולדסרן, רב יהודה ברב אברום, ואשתו הצדקנית הצנועה מינדל בס פינחס אלימלך, שהחתם שלהם, התושר רבה מאמריקה, זיכרונו לברכה, זכרתי בקדש לברכה, הוא אמר שהעולם יודע שחמי ורבי יהודה ויינגרטן היה צדיק וקודש, אבל הוא ידע גם כן שאשתו הייתה צדיקה כזו. 18 ילדים נולדו להם, והייתה כל כזה צדיקה וצנועה, שלספר סיפורים אפילו מחמתו, זה מצווה של סיפורי צדיקים, כך אמר התושר רבי. אז בטח יש זכות לקו השגוח הפרוטיס, שמספרים סיפורים כאלו, ואם מישהו יתעורר, הזכות הצדיק והצדקנית, הבטח ימליצו טוב על כל מאזיני קו השגוח הפרוטיס, על כל המתחזקים, בפרט על אלו שתומכים לקו השגוח הפרוטיס, כמובן שהשם יברך אותם בברוכה והצלוחה, בשמחה רבו, וכל הברוכה שכל אחד יברך על עצמו, שיתקיים בברוכה שלמה ונאמר אמן. נו, שיעור 111, עמוד שין, סמך, עמוד אחד לפני שין סמך, שין נון טף, למדנו כבר בשיעור הקודם, בעניין להביא פרנסה הביתה, אומר הרבה, ויש שמנהיגה בוירת תרפי רבי מבני אדם על ידי איש אחד מהם. למדנו שיש כזה מוצג שהשם עושה, שאנשים יהיה להם פרנסה, על ידי איש אחד. אחד צריך לפרנס כמה וכמה אנשים. יש אנשים שמתפרנסים לבד, הוא עובד, מכניס ומציא. אבל אומר הרבה שזה ניסיון גדול, כך למדנו בשיעור הקודם 110, בערב סליח יסטוף שנאינטס, ממשיך כאן הרבה, כמלך שהוא מטריף חילוי ועבודוב, הוא נתן פרנסה לחיילים, לעבדים, וכן השרים ורועי המלך והסגנים אשר שלבריסיהם, קיטויס מייבדיהם ושמושיהם ופקידיהם, יש להם הרבה הרבה סוגי אנשים שצריכים לקבל משכורת פרנסה, על ידי שר, על ידי מלך, על ידי סגן מלך, בדרך כלל במקומות האלו יש הרבה הרבה משרתים שצריכים לתת להם משכורת, לכל השמשים יש הרבה תפקידים. ממשיך הרבה, ונושים וקרויבים, אומר המפורש פס לחם, כאן כבר הוא מתכוון אצל כל בני אדם. לא אצל כולם יש משורסים ואשר משורסות, סגנים וכל מיני דברים האלו, זה רק אצל מלכים, אלו שהאנשים הגבוהים שיש להם בניינים והרבה עבודה, אבל נשים וקרובים יש אצל כולם, אצל כל בני אדם. חוץ מאלו יש כמה אנשים שחיים לבד, לבד, ואין לו שום עול לפרנס עוד מישהו. אבל העולם בנוי שאנשים חיים, והוא חייב להוציא כסף לפרנס ולהשתתף אלו שגרים איתו ביחד. זה אומר כאן הרבה, נושים וקרויבים אצל כל בני אודון. אז השם גזר והוא מנהל את העולם שאנשים צריכים להוציא כסף עבור אנשים אחרים, ומשתדלים בעבורם לחזר על סיבת קיבוץ המומוין, מפונים טויבים ורואים. עושים השתדלות שיכנס כסף בבית על ידי צורה נכונה, מפונים טויבים ורואים. כאן צריכים לעצור רגע פועלים טובים זה טוב מאוד. מה רוצה כאן הרבה? מה התלונה? הרי הוא אומר עכשיו תלונה שיש להם טעות. תקף נלמד. אז מה, למה הוא אומר טובים? התשובה היא פשוטה מאוד. הרי לא מדברים כאן עכשיו מסוג אנשים שהם בכלל פוירקי אויל, שהם חיים לא על פטרו. הוא מדבר עכשיו לאנשים שלומדים את חוי בסלב אובויס, הוא רוצה להתחזק. אז הוא אומר לו, שמע, נכון, אנשים נורמליים, יש סדר בעולם שהוא רוצה באמת לתת משכורת במקום נכון, כסף קשר, מפנים טובים. אצל המלאכים זה יש כסף שנכנס על ידי מיסים לפי חוק המלוכו, דינה זה מלכוס דינה, שנכנס כסף וצריכים הוצאות לתת פרנסה וכסף לכל ההוצאות, אבל כשמגיע התקופה ואין מספיק כסף, אז משיגים כבר כסף ממקום שזה לא נכון. מפונים רואים, כך אומר לזה. עכשיו אצל אנשים פשוטים, הרי מדבר גם כן אנשים, כך אומר מקודם, נושים וקרובים, אצל כל בני אדם, אלו שיש להם נשים וקרובים וצריכים להוציא כסף עבורם לפרנס אותם, ההוצאות של הבית זה תלוי בו במפרנס, אז הוא גם כן הוא רוצה להכניס כסף כשר, הוא עושה את ההשתדלות שלו, את העבודה הנכונה, אבל באמצע כשיש לו כסף, אז אדם שהוא לא מבין, הוא לא מתנהג נכון ואין לו עירה שמיים, אז כשאין ברירה, הוא עושה עבירה, הוא שומע בכל היצר. אז הרבק קורא לו סוחול שויטה, נער. והסוחול, אומר הרבה, רבינו באחים מלפני אלף שנים, הסוחול מיימית את בשלושה פונים, יש לו טעות בשלושה פנים. אחד מהם, בקבצו הממון. הוא אוסף את הכסף, הוא מכניס כסף אצלו ברשות, כדי שיהיה לו מה להוציא, כל העול שיש לו להוציא מזכורת עבור אלו שמתפרנסים על ידו. הוא אומר הרבה, כי הוא לוקח מה שגזר לו הבוירי יסבורך, לקח תוי אלפונים מגונים ורואים. הוא קורא לו שויטה. הכסף הזה, אם אתה צריך את זה, אם השם יתברך גזר, שהכסף הזה יהיה לך לפרנס את אלו הקרובים אליך, אם זה מלך או שרים לכל המשרתים, או אדם רגיל בבית שלו שצריך להוציא פרנסה עבור נשים וקרובים אלו שהם גרים איתו, והעול של הפרנסה זה על ידו, אז אם הוא לוקח את זה על תנאי מגונים ורעים, הוא מכניס כסף לא כשר, ועל ידי גני וגזי לכל העניינים שהשם יתברך לא מרשה, אז הכסף הזה הרי אתה חייב שיהיה אצלך, אך בואי לסבור גזר, כי אנשים צריכים להתפרנס על אתך. אומר לו הרבה, ואילו היה מבקש אותו על אויפנוב, אם היית הולך בדרך הישרה, והיית משיג, אתה רוצה להשיג את הכסף, להכניס רק כסף שזה כושר על פי התויר, על פי השולחן ערוך, או יום מגיע אל חפצוי ורצוי נוי. היית מגיע על המקום הנכון, והיה מגיע אצלך כסף ביושר, היה מגיע לך בסוף. מה לעשות שאין לך סבלנות? אם היית מחכה עוד קצת, ואם השם יתברך יודע שבאמת אתה צריך את הכסף, כי אתה צריך לפרנס אלו הקרובים אליך, הקיום שלהם תלוי בך, היה מתקיים בידו עניין תוירוסוי ואוילומוי, היית מרוויח כאן שני עולמות, גם אוילום הזה, כי היית מתנהג ישר, אין לך בעיות של גניבות וגזילות, מצוין, ותוירוסוי, אתה חי על פי דרך התוירו, ואוילומוי, היית מרוויח שבעולם הבא מחכה לך מזכורת הרבה יותר שמנה, הקרן קיימת לא יהיה מבוא, כי היית מתנהג ביושר, ואתה עומד בניסיון. ולא יהיה חוסר לו ממה שגוזר הבוירי מאומו, הוא מבטיח כאן הבטחה. הרבה אומר כאן, כה יאמר השם, אם היית משיג את הכסף ביושר, לא היה חסר לך שום דבר מכל הכספים שאתה צריך להוציא עבור הזולת, הפרנסה שאתה צריך להוציא. למה קלקלת? בשביל מה עשית טעות כזו גדולה? הוא קורא לו שויטה, סוחול. בשביל מה אתה עושה את זה? אם היית הולך ביושר, היית מקבל את הכסף. מה לעשות? שהיצר אומר לנו, אין סבלנות, מחר הוא כבר צריך את הכסף, והמון כסף, לא מדובר בדולר או בשקל אחד. יש לו משורסים, ויש לו אנשים מסביבו שהוא צריך לפרנס אותם. אז אם לא הולך ישר, הוא מביא את זה, לא על פי דרך התוירו, בגני ובגזילה, או בני ולדז וכדומה, אז אומר לו הרבה, הוא שואית, אם היית הולך ביושר, השם יתברך היה מביא לך את זה בתורה ישרה. אין לך סבלנות, זה בעיה שלך. השם לא הבטיח שבכל רגע שאתה צריך הוא ייתן לך את הכסף. אתה תתנהג ביושר. פתאום מגיע שהפסקת לעשות את ההשתדלות, ואתה כבר לא יכול לעשות את ההשתדלות יותר על דרך התויבו, זה עוד לא אומר שמותר כבר לעשות השתדלות ולהכניס כסף שלא ביושר, על ידי פונים מגונים ורעים, איך שהוא קורא לזה. היה אני צריך עכשיו להוציא כסף? בשביל מה התורה אמרה בפרשת משפטים עם כסף תלווה אסמי? הרי זה מצווה ססי דוירייסה למלווה, אם זה חובה, אומר רש"י. הרי המלווה עכשיו מקיים דוירייסה והוא מלווה כסף, אתה צריך עכשיו סכום מסוים כדי לתת פרנסה, כדי להוציא הוצאות בבית, אז השכן שלך עכשיו מקיים דוירייסה. לא ייתכן בשום פנים ואופן שבאותה פעולה שהתורה אמרה לרובן, אתה תקיים מצוות דוירייסה ותלווה לשכן שלך כסף, והשכן שלך עכשיו עושה עוול שהוא לווה את הכסף. לא ייתכן כדבר בשום אופן. אם זה לקיום, ללחם לאכול לבגד ללבוש, לדברים שחייבים בבית שאי אפשר בלעדיהם, אז אם השם יתברך עוד לא נתן לך את הכסף, יש לו עניין בזה, כי הוא מנסה אותך, זה ניסיון, כמו שהרמב״ם אומר בתחילת הקדה, בסוף פרשת זיירו, וכל ניסיונויס שבתוירו לטויבס המנוסה, כל ניסיון שאדם מתחזק, שהוא הולך לפי התוירו, הוא עומד בניסיון, אז הרמב״ם נותן לו חיוך ואומר לו, דע לך שזה לטובת המנוסה, השם יתברך מנסה אותך אם אתה רוצה להביא את הכסף שלך רק ביושר, או שאם כבר יש איזה משהו, איזה עצירה באמצע, אין מספיק כסף, הוא כבר קלקל, הוא כבר שומע לצאת היצר, הוא קורא לו שויטה. הרי הניסיון הזה זה לטובת המנוסה, אומר הרמב״ם. אם כך, מומלץ לעמוד בניסיון. אם אין כסף, יש תהילים, יש שער הביטחון, תתפלל, עוד פרק תהילים, תתחזק באמונה, התחזקת חצי שעה, התפללת עוד חצי שעה, כנראה זה לא מספיק. אם היו אומרים לך לעשות עכשיו השתדלות של שעתיים כדי להשיג את הכסף, היית עושה את זה, נכון? נו, אז טוב מאוד. שעתיים השתדלות של להתפלל ולהתחזק באמונה ביטוח, זה מכובד מאוד. השם ישלח את כל ההצלוחת, כך כתוב כאן. או יומיסקיים ביודוי עניין תוירוסו ואילומוי. אין לך עכשיו את הכסף, תעשה מה שהתוירה אומרת, תתפלל, תתחזק באמונה, ואם השם לא שלח לך עד הרגע האחרון, בסדר, השכן שלך יקיים את הדוירייסה של כסף תלווה, ואתה הלווה, תתחזק באמונה, והשם ישלח לך את הישועה, איש לחזכו מקוידש, ובקרוב יהיה לך להחזיר, בעזרת השם, תחזק באמונה. כך סיפרנו מקודם את הסיפור בתחילת השיעור, איך שיהודים של פעם שחיו והתחזקו באמונה ובתוכנו וראו ישועות שלא ילפי דרך הטבע והשם מלביש את זה בטבע. היי גבלדי, יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שנזכה ונחיה ונראה שכל הברוכס שהתברכנו בחוידש עובר עלינו לתריב בחוידש תשרי טוב שינפי תהי שפע פרנוסה טוב ושנס פרנוסה פדוז ופידיון כל הראשי תיבות וכל הברכות וכל הסימנים הטובים שכל אחד בירך לעצמו ולבית שלו שיתקיים בעזרת השם הרי טוב שינפי בראש השונה עלה למעלה כל הזכויות של שנס טוב שינאינטס, שאלפי ורבבות יהודים התחזקו באמונה ובתוך על ידי קו השגוח הפרופיס, אז בטח יושפע עלינו שפע רע של ברוכס והצלוחס, וכל הישוע שכל אחד צריך, עומדים אנחנו עכשיו בפתח, ראש חודש חשוון, ספסוי סוף מרחשו יספילה, עוד כמה ימים כבר מתחילים וסיינת על המוטו לברוכו, מתחננים שיבוא שפע של פרנסה, בורי חולינו השם אלוקינו ששונו ארזויס, שיהיה בשמחו רבו, כל השפויס טויבויס, וכל הברוכויס, בונה, חיה, מזויני, רוויחה, בשמחו רבו, אשתו בגולו ובזמן קורי ונעימה,
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300. מארצות הברית 164-658-52-979. מאנגליה 03-30-39-00-48. מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.